בתוך הערך של חברו, בתוך האישיות, בתוך החיים הטבעיים, בתוכם מתנוצצת הבית אותנו מהחיים, אלא ביכולת לחבר את הטוב האלוקי, למצוא אותו בתוך מרחבי החיים עצמם. או במילים אחרות, האור הזה צריך כלים. והכלים של האור זה הגוף, זה החיים. כמו שאי אפשר להיפגש עם נשמה בלי גוף, כך אי אפשר להיפגש עם אלוקים אם לא עושים כלים לאלוקות להתגלות. ומה הם הכלים של האלוקות להתגלות? החיים. הטבעיות של החיים, האישיות עם, 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 עם כוחותיה, עם כישרונותיה, החיים החברתיים, החיים הלאומיים, אלה הכלים לגלות אלוקות. זאת אומרת, לא נגלה אלוקות אם לא נגלה אותה בתוך החיים. אי אפשר, אנחנו לא יכולים לגלות אלוקות אם לא בתוך החיים. ומה הם החיים? החיים הטבעיים, החיים הגופניים. זאת אומרת, גוף ונשמה אלה שני רבדים שהם לא רק שהם יכולים לחיות ביחד, אי אפשר אחרת. כשאנחנו מנסים לחיות את הגוף בלי הנשמה, לא נמצא מנוחה. לא נמצא רוגע, לא נמצא, מתעלמים מהנשמתיות, מהרובד האידיאלי. כשננסה למצוא נשמה בלי גוף, לא נוכל לחיות נשמה בלי גוף. כי נשמה בלי גוף זה אור בלי כלים, אי אפשר, זה משהו מתעופף, אין לו קיום. היכולת שלנו להיפגש עם הנשמה זה רק דרך הגוף, זה רק דרך החיים. ומפגש עם הנשמה זה במעשים טובים, בהופעה חיה, מלאה, שמחה, ביכולת שלנו לשמוח בכל הופעה אידיאלית בתוך החיים. או במילים אחרות, אני אקרא משפט אחד ברב, האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיאסף אל אורה, יורדת בשבילנו אל העולם ובתוכו. לא פוגשים את אלוקים מעבר למסגרות החיים, פוגשים את אלוקים בתוך החיים. את אותה נשמה שאנחנו רוצים לפגש איתה, פוגשים אותה בגוף. בתוך הופעת הגוף, בתוך מעשי הגוף, בתוך ההתנהלות של בן אדם לחברו, בתוך החיים עצמם, בתוך העולם, בתוך החיים החברתיים, כמה שהם מורכבים, אבל בתוכה מתנוצצת מדרגה אלוקית. אנחנו יכולים לחיות את הגוף הזה מתוך חיבור לנשמה. והנשמה תצא אל הפועל כשנמצא את הדרך להוציא אותה אל הפועל בתוך החיים עצמם, בתוך הגוף, בתוך כוחותיו, ובתוך חיי החברה, ובתוך חיי האומה. שם הנשמתיות הזאת יוצאת אל הפועל, ויכולה, יכולה להיפגש איתה דווקא על ידי מפגש שלה בתוך החיים עצמם. בסדר, שם מצאנו בפעם הקודמת, ואנחנו בעצם אולי עכשיו מגיעים להגדרה קצת יותר מדויקת או מתקדמת. בהתחלה דיברנו על זה שרגע, הזהות האמיתית שלנו זה הנשמה. לא להתבלבל, לא להפוך להיות הגוף. הגוף הוא לא הזהות האמיתית שלנו, וזה נכון. כמו שאמרנו, היינו נשמה לפני שהיינו גוף. ואנחנו לא רוצים להתבלבל ולחיות חיים שלמים, רק ולהוציא לפועל את הטבעיות החיצונית שלנו, שהיא זהה בין האדם לבעלי החיים. לא, 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 לא. הזהות שלנו זה בתוכן, זה בנשמה, זה בתוכן האידיאלי. אבל עכשיו אנחנו נותנים לזה קצת הגדרה יותר מתקדמת. הזהות שלנו זה בחיבור בין הנשמה לגוף, בין התוכן האידיאלי לבין הכלים שלו. כי בסופו של דבר שמה אנחנו נמדד. אם ננסה לחיות את הצדדים הטבעיים, באשר הם, לא כביטוי לצד האידיאלי, מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים, לא יהיה לנו שם וזה מנוחה. אבל אם ננסה לחפש מרחבים אידיאליים שהם לא בתוך החיים עצמם, מין מרוץ רוחני כזה עליון שהוא לא, הוא לא, הוא לא פוגש את החיים, הוא לא מעריך את החיים, הוא לא שמח בחיים עצמם, אי אפשר לפגוש את המימד הנשמתי אם לא בתוך הכלים של עולמות הגוף והחיים. ולכן בסופו של דבר צריכה להתפתח לנו סימפתיה גדולה אל הגוף ואל החיים ואל כוחות החיים, כי הם הכלים שלנו להביע את האור האידיאלי. לא בצד עצמם בפיתוח כישרונות החיים כדי לעשות כסף והצלחה חיצונית, אבל הם הכלים שלנו להוציא אל הפועל בתוכם את העולם האידיאלי. וגוף ונשמה זה יצירה אחת, וזה לא רק בת המלך, בת המלך והעירוני. זה האתגר שלנו. אם בסופו של דבר העולם הרוחני שלנו מביא אותנו לזלזול בצד העירוני, בצד החי, הטבעי, בקומות החיים הפשוטות, בטבעיות של החיים, בשמחת החיים, בכוחות הגוף, בכוחות החברה, במדינה, בכל מה שאנחנו, בכל הופעות החיים, אם בסוף העולם הרוחני אומר, רגע, זה לא רציני כל העולם הזה, תדע לך, אתה מפספס את העולם הרוחני. כי העולם הרוחני יוצא לפועל בתוך החיים. זה הסוד בעולם הזה. שהאור יוצא לפועל בכלים, ונשמה יוצאת לפועל בגוף. ומי שיזלזל בגוף שלו, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, ביטויים מאוד מאוד חריפים. מן הזה והבהמה שווים אצלי. מה, אתה לא לוקח אחריות על הגוף שלך? איך יכול להיות? הוא הכלי שלך להוציא לפועל את הנשמה. זאת אומרת, בסופו של דבר, האתגר הוא ביכולת לחבר את שני הרבדים האלה. את הרובד הנשמתי והרובד הטבעי. את הרובד של בת המלך, את הרובד של העירוני, את הרובד של הנשמה והרובד של הגוף, את הרובד של הרצונות האידיאליים שלנו, בתוך טבעיות החיים ופשטותם. וזה כבר אתגר יותר מורכב. זה לא לברוח מהגוף ולזלזל במרחבי החיים התחתונים, זה לראות בהם כלים נהדרים, אבל בתנאי שמוצאים בתוכם את העולם האידיאלי. העולם של הגוף ושל החומר באשר הוא לבד לא נמצא במנוחה. אבל העולם של הגוף והחומר ככלי להוציא לפה את הנשמה, זה כבר דבר נהדר. זה כבר שמיים וארץ, והשמיים מופיעים בתוך הארץ. אנחנו לא נפגוש את השמיים בלי הארץ, ולא ניתן לארץ ערך ללא השמיים. בסדר? אז זה כבר אנחנו ככה קצת מתקדמים בהגדרה. ובואו נראה כמה מקורות שיפססו לנו את התובנה הזאת, ושנוכל ככה לאחוז ביותר. הרב אומר בעולת ראייה, שאנחנו אומרים כל בוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא, שהחזרת בי נשמתי. מי זה בי? מי מדבר פה? מי זה אותו אחד שאומר, תודה, הקדוש ברוך הוא, החזרת בי נשמתי. נשמתי זה אני, לא? לא, נשמתי זה לא אני, נשמתי זה בי. היא בתוכי, היא עמוקה בתוכי. מי זה אני? אני העירוני הזה שעליו דיברנו. הגוף והנפש. אנחנו נתחיל כבר להשתמש במושגים שאנחנו נבהר אותם יותר בדפים הבאים. כשאנחנו מדברים על העירוני הזה, הוא לא רק הגוף, הוא גם כוחות החיים והכישרונות, הוא הטבעיות האישיותית הפשוטה שלנו. יש בה עליות וירידות, יש בה טוב ורע, היא רוצה הרבה דברים, היא נופלת, עולה, יורדת, זה העני הזה, מוישלה. העני הרגיל, העני העירוני, העני הטבעי. אבל יש בי בתוכי רובד עמוק יותר, שהוא לא קצת עליות וקצת ירידות, הוא לא, הוא כל כולו טהור, הוא כל כולו עליון. נתת בי מה? נשמתי. יש בי רובד עמוק יותר. והיכולת שלנו לצאת למרחב ההבנה היותר מדויק בתוכנו, הוא להבין שאנחנו בעצם, יש בנו איזו זוגיות פנימית שאנחנו צריכים להכיל בתוכנו. יש את אותי ויש את נשמתי. אותי זה העירוני שבי. זה הגוף והנפש וכוחות החיים ושמחת החיים והצדדים הטבעיים. אבל כל זה יש גם, גם בגוי או בבעל חיים לפי ערכו. אבל אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא, שנתת בי נשמתי. יש בי גם בת מלך, שהיא בכלל הרבה יותר עליונה. ומה שמעניין אותה זה התכנים האידיאליים של החיים. זה התכנים הערכיים. זה העולם האידיאלי, זה עולם של קודש, זה עולם של אמת, זה עולם של רוממות, זה עולם של חיפוש הערך והמהות לכל דבר. ריבונו של עולם, אני מודה לך שנתת בי נשמתי. יש בי הודעה גדולה על הנשמה הגדולה הזאת שנמצאת בתוכי. כי היא מרוממת את חיי, אני פתאום מגלה שיש בי חיים מאוד מאוד עמוקים. אני צריך לגלות אותם, כמו שאמרנו, להיפגש איתם, להזין אותם, בסדר? אז על מה אני מודה פה? אני מודה פה על אותה נשמה אידיאלית שנמצאת בתוכי. אבל בא הרב אומר, בוא נדייק, אני לא רק מודה על הנשמה, אני מודה שנתת בי נשמה. אומר הרב, אני מודה פה על שתי הקומות, גם על בי וגם על נשמתי. בי זה קומת החיים הטבעית, נשמתי קומת החיים האידיאלית. בוא נראה איך הרב מסביר את הדברים, בסדר? פה במקור 2 מתוך עולת ראייה. בי, מורה על העצמיות המיוחדה של האדם ותוכן החיים הטבעיים שלו. תוכן החיים הטבעיים, לא הקומה האידיאלית, העליונה, הנשמתית, אלא תוכן החיים הטבעיים. העצמיות הזו, התוכן הזה שאנחנו קוראים לו בעברית שלנו, האישיות המיוחדת. כל אחד יש לו אישיות מיוחדת. לא עצמיות נשמתית, אישיות עם כוחות חיים, עם גוון מיוחד, עם כישרונות מיוחדים, עם אופי מיוחד, מה שאנחנו קוראים עצמיות בצד החיצוני שלה, האופי החיצוני של הבן אדם. העצמיות הזאת שמורה עמו, והיא נשארת בקיומה גם בעת השינה. ועצמיות האדם הזאת היא הבסיס לקבל עליה את האור העליון של הנשמה בשובה אליו להאיר אותו באורה. בי הוא הבסיס אל נשמתי. הוא הבסיס לקבל את האור הגדול הזה שנקרא נשמתי. הגוף והעצמיות האישיותית, לא רק הגוף. אלא מה זה עצמיות האישיותית? האופי, כל אחד מקבל מהקדוש ברוך הוא בעצם, בואו נחלק את זה עכשיו לשלושה רבדים. גוף, נפש ונשמה. הגוף, אנחנו מבינים מה זה, אבל הגוף הוא, כן, הוא יותר הממדים הכי חיצוניים. זה עולם החומר. יש לי אבל גם אישיות. האישיות זה לא עולם החומר, אבל זה גם לא עולם הנשמה. זה הטבע שלי, עם הכישרונות, עם האופיים, עם הגוון המיוחד שיש לכל אחד, כן, באופי המיוחד שלו. זה עוד לא העולם האידיאלי, זה העולם הטבעי. אהבות החיים שלו, הכישרונות שלו, עולם הרגש, עולם הרצון, עולם הדמיון, העולם אותה, אנחנו קוראים לזה נפש, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. האישיות של האדם, אמר הרב בצמאון לאל חי, אתם זוכרות בפסקה הראשונה, אדם יכול להשתמש בשכל, ברצון, בדמיון, ברגש, בכל הכוחות האלה, יכול להשתמש בהם רק לממדים הטבעיים, אם הוא רוצה. לא להכיר בכלל את הממדים האידיאליים. אבל הם לא נועדו רק לזה. נועדו כדי שאני אכיר גם את הרובד העמוק יותר, שנקרא נשמתי. זאת אומרת, בעצם אני שניים. לא שניים, במובן של פיצול אישי. אלא יש לי שני רבדים שאני צריך לחבר בתוכי. הרובד הטבעי, האישיות, להכיר את הרובד הזה, להכיר את הכוחות שיש ברובד הזה, ולהשתמש בהם, להאמין בכוחותיי, לחזק את כוחותיי, להוציא אותם לפועל, אבל לדעת שיש בי נשמתי. יש בי רובד אידיאלי, שהוא הרובד של הטוב האלוקי, שהוא הרובד של הקדושה, שהוא הרובד של אהבת השם, וכל האידיאלים האלוקים שנמצאים לי, לא באישיות החיצונית, נמצאים בנשמה. התורה מוציאה לפועל את הרובד הזה, את הרובד הנשמתי. על ידי התורה אנחנו נפגשים עם אותה בת מלך פנימית, שהיא אמורה לא לסתור את הרובד האישיותי, את שמחת החיים, את הכוחות החיים, את כישרונות החיים, אלא הפוך. הבי, אומר הרב, הוא הבסיס לקבל את נשמתי. ככל שאני אפתח אישיות עם כוחות, עם שמחה, עם בריאות הנפש, על גבי זה הקומה הגדולה שנקראת נשמתי, תוכל לצאת אל הפועל. זה הכלי של הנשמה לצאת אל הפועל.
הרב, אין דמיון בין הנפש, הנשמה. אם אני יכולה להבין את הרגש, אני יכולה להבין את הרגש, או
אנחנו משתמשים בו במושגים שאנחנו נלמד אותם בנפש החיים ומאוד נפוצים, אבל את צודקת שבפסוקים, בפסוקי התורה, לפעמים התורה תקרא לנפש נפש ולנשמה נשמה, לפעמים תקרא לשני באופן כללי נפש, ולכן זה עלול לבלבל. אבל המושגים, כמו שראינו אותם בפסוקים ובראשית, ראינו שבפסוקים ובראשית יש נפש לאדם, יש נפש לבעלי חיים. אין נשמה לבעלי החיים. דהיינו, כל מה שעוסק ברובד הקיומי, כן? שאפשר למצוא כדוגמתו גם בבעלי חיים, ובוודאי ובוודאי בגויים, שייך אל הנפש. הנפש, במה היא עוסקת? בחיים עצמם. בלהסתדר בחיים, בלהתקיים, בליהנות, בלשמוח, כן, להכיר את החיים ברובד החיצוני שלהם, ולהכיר את כוחותיי, כישרונותיי, זה הכל שייך לרובד של הנפש. ודאי משהו פנימי. האישיות שלי זה לא הגוף, נכון? כשאני אומר, הנה יש לי חבר, אני מכיר אותו, מה אתה מכיר? מכיר את הנשמה שלו? בדרך כלל אתה מכיר קודם את הנפש שלו. מה אתה מכיר שם? קווי אופי, הוא מצחיק, הוא חכם, יש לו טוב לב, כל זה, זה עולם של אישיות. בסדר? אבל עמוק יותר, פנימי יותר, יש עולם של נשמה. והעולם של נשמה אמור לתת את הזהות האידיאלית לעולם של הנפש. מה? מה, בגלל הגוף? נפש, כשאנחנו מדברים על אירוני, הכוונה היא נפש גוף ביחד. כיוון שזה הרובד הטבעי. להבדיל כמו אצל בעלי החיים, כן? כמו אצל, להבדיל לצילומות העולם, כן? יש נפש גוף שביחד מרכיבים איזה גוון מיוחד של אישיות. אבל זה גוון של הגוון החיצוני של האישיות. זה עוד לא הגוון האידיאלי של האישיות. בואו ניתן משפט חריף כדי להמחיש מה אנחנו מתכוונים, גוון חיצוני ולא גוון אידיאלי. בנפש יש כוחות, נכון? שכל, רגש, רצון ודמיון. אמרנו שאלה ארבעה כוחות הנפש. האם יכול להיות אדם שהכוחות האלה מאוד מאוד משוכללים אצלו? מאוד מאוד משוכללים אצלו? ועדיין הרובד הנשמתי אצלו קבוי לגמרי? יכול להיות, נכון? בסדר? למרות שאין שום קשר. אתה יכול להיות פרופסור בשכל, ברגע שאתה אומן, לא יודע מה, הכי גדול בזה, בדמיון, אתה אף, תסריטאי, לא יודע מה, ומה אמרנו שכל, רגש, רצון, ברצון, יש הרצונות, אמביציות, אתה מעולה. שום קשר לרובד האידיאלי. זה הכל ברובד החיצוני של האישיות. יכול להיות אדם שהוא מאוד מאוד משוכלל בכל הכוחות האלו, אבל את הרובד הנשמתי שלו הוא ברמה של ילד קטן. זה שאדם מאוד מאוד כישרוני בעולם הנפשי, זה לא אומר שהוציא לפועל את העולם האידיאלי. הוא לא עשה חיבור בין בי לבין נשמתי. הוא נמצא רק בבי, הוא נמצא רק בעירוני. והוא מאוד מצליח ומפתח את השכל שלו ואת הרגש ואת ה... נגיד משפט חריף, הגרמנים היו מאוד מאוד חכמים, נכון? אינטליגנטים גדולים וגם העולם הרגש, ניגנו את וגנר כל הדרך למשרפות, כן? בסדר? זאת אומרת, הרובד החיצוני של, של, של האישיות הוא עוד לא הרובד האידיאלי. הוא רובד מאוד חשוב, אבל הוא רובד שאמור להיות כלי לרובד האידיאלי. בסדר? זה נקרא בי נשמתי, יש לנו שני רבדים, הרובד החיצוני של כישרונות החיים, והרובד הפנימי של האידיאלים של החיים, שהוא בא מהנשמה. כן. כן, גם עלול להיות מצב, מה שהרב סרטט פה בפסקה ב', שלפעמים אדם גם מזלזל ברובד הנפשי-גופני שלו, ואומר, לא, אני רוצה להיות רק ברובד נשמתי. אמר לנו הרב בצימון אחד, זה לא נכון, בי נשמתי. הנקודה היא החיבור ביניהם. בוודאי שיהיו אנשים שהם יותר שם, ויהיו אנשים שהם יותר שם, כן. אבל לא ייתכן שאדם לא יבין שבעצם אצל כולם, החיבור הזה בין בי לנשמתי, זה הנושא. כי זאת הזהות שלנו. כי הרובד האידיאלי יוצא לפועל על ידי הרובד האישיותי. אז זה נכון, יש אנשים שרובם בנשמתי. כן, אנחנו עכשיו בסוגיות הכי טובות של החיבור הזה. קוראים להם האבות והאימהות. כן? כתוב באחד המדרשים, כן, שקדוש ברוך הוא אומר, כן, פרשת שבוע קודם, קדוש ברוך הוא אומר, אברהם, אברהם. פרשה, נכון? אברהם אברהם ויאמר הנה. למה פעמיים? אברהם אברהם. אז המדרש אומר שיש כמה צדיקים שהקדוש ברוך הוא קרא להם בכפילות. אברהם אברהם, משה משה, יעקב יעקב, שמואל שמואל ועוד מישהו אחד, אני לא זוכר. וזה מעולה על מעלה גדולה. למה? מסביר נפש החיים. ומסביר כמה בעל שם טוב בדרכו. מה זה אברהם אברהם? אברהם של הנפש ואברהם של הנשמה. אברהם ברובד הנשמתי מלא אידיאלים גדולים ועצומים, כן? מלא קדושה, מלא אהבת השם, מלא רוממות. אבל יכול להיות ציור כזה שאדם שהוא מלא אידיאלים, מלא קדושה, מלא אהבת השם, אבל שם בן נוח למשל, כן? לא זוכרים דיברנו עליו. נכון, דיברנו עליו. הוא השבוע? נכון? שאמרנו שהוא כזה מלא באידיאלים, אבל הוא לא יודע להילחם נגד הכנענים שהולכים ולוקחים לו פה את כל הנפש שלו, עם הגבורה, עם העוז, עם היכולות, עם הכישרונות. זה לא הסוגיה שלו, הוא ברובד הנשמתי. אבל אברהם, אברהם, מוציא לפועל את הרובד הנשמתי בתוך כישרון של מלחמה, בתוך כישרון של כסף, בתוך של פוליטיקה, בתוך כישרון של, 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 של חיי חברה, בתוך כישרון של... כל הזמן, להוציא לפועל בתוך החיים, בעוצמות חיים אדירות, את הרובדים הנשמתיים. זאת אומרת, האבות והאימהות חיברו. את החיבור הזה בין הבי לבין הנשמתי, שאולי זה, על שם זה נקראו חברון, כן? החיבור הזה, כן? שמחבר את הרובד האידיאלי עם הרובד החי, עם כישרונות החיים, עם הגבורה, עם העוצמות האישיותיות, חיי החברה, פוליטיקה, הנהגה, כן? כל כוחות החיים. בסדר? עכשיו, יהיו אנשים, כמו שאמרנו, שמאוד מאוד כישרוניים, חכמים, אבל בלי שום עולם אידיאלי. ויהיו אנשים, עולם אידיאלי גדול, אבל בלי כלים, בלי יכולת להופיע אותו בתוך האישיות, בתוך החיים, בתוך הנפש, בכישרונות החיים. אבל אברהם, אברהם, זה בי נשמתי. זה להוציא לפועל את כוחות, את האידיאלים הכי גדולים, בתוך עוצמות החיים, בתוך שמחת החיים. ועוד מעט נראה ממש פסקה לדבר הזה, שהגוף הופך להיות ממילא הגילוי הכי גדול של הנשמה. מי אויב הוא הופך להיות אוהב, הוא הופך להיות כלי. שאי אפשר בלעדיו. בסדר? אז זה מה שהרב גם מדגיש פה, שהתוכן החיים הטבעי הופך להיות הבסיס שעליו תשב הנשמה. אם הבסיס בצ'וקמק, אז יהיה לזה מחירים גם ביכולת של העולם האידיאלי לצאת אל הפועל. כי בעולם האידיאלי הוא יוצא אל הפועל על ידי הרובד הטבעי של החיים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה מורה לנו על אתגר יותר מפותח. לא רק להוציא לפועל את הנשמה בלימוד תורה ומצוות וקדושה, אלא להוציא לפועל את הנשמה בתוך הכלים האישיותיים שקיבלנו, בתוך האישיות המיוחדת של כל אחד, בתוך ברכת החיים שהוא קיבל. הקדוש ברוך הוא נתן לך לא רק נשמתי, נתן לך גם בי. והבי הזה הוא מיוחד, הוא עצמיות מיוחדת, הוא כישרון מיוחד, הוא אותם כלים שקיבלת שדרכם ומתוכם תצא לפועל הנשמה. אז בואו נשים לב שיוצא פה דבר מעניין. הגוף בשלב הראשון הוא האויב של הנשמה. צריך להתעלם כאילו באיזשהו מקום. אל תתפוס מקום, אל תתפוס מרכז. אתה לא המרכז של חיי. ואני צריך להתחיל ללמוד שיש לי נשמה ולהיפתח אליה. אבל השלב שני אני צריך ללמוד שטוב, אבל הנשמה הזאת איך תצא לפועל? עכשיו אני צריך לחזור לגוף ולהתיידד איתו מחדש. כי הגוף האחור, המנותק, האגואיסטי, הוא חוסם את הנשמה. אבל הגוף שמחובר לנשמה, הגוף והנפש, שמחובר, הוא יהפוך להיות הכלי הכי גדול להוציא אותה לפועל, כי נשמה לא יוצאת לפועל אלא ידי גוף. בסדר? יש בזה, בוא נראה את ה, אני חופש שיהיה למקור ארבע. מקור ארבע זה המאור עיניים, אחד מספרי החסידות, רבי נחום מצ'רנוביל. אתם אומר את זה לאברהם אבינו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? בוא נשמע. הפסוק הראשון לאברהם אבינו. לך לך מארצך. אם אני מתרגם את זה לעולם עבודת השם, תלך מהארציות. בסדר? תלך מהארציות, היא חוסמת לך את הנשמה. אותה ארציות שהתרגלת אליה בבית חרה, ארציות אגואיסטית, ארציות נמוכה, ארציות גסה, שפלה. לך ממנה. לאן? לאן תלך ממנה? אל הארץ. אל הארץ שרקע. לא לברוח מהארציות אל היעדר הארציות, אלא לברוח מהארציות אל ארציות חדשה. זאת אומרת, בסופו של דבר אני צריך לחזור לחומר ולהבין שדווקא הוא המגלה של, של, של הנשמה שלי. אני צריך לברוח מהחומר שמסתיר את הנשמה כדי לחזור לחומר שמגלה את הנשמה. אני צריך מה מתאים לי באופן אישי ולא לאחרים?
כן, אפשר אפילו. כאילו, אם זה מתאים אפילו שאני אגיד את זה, כאילו כל מיני דברים כאלה שאני אומר, בסוף הם קוראים, אבל כאילו, הרבה אומר גם שהחומר
והנשמה הם
ביחד.
איך
אני
רק אשים
את הגבול הזה?
אז מה זה ביחד? ביחד, זה שניים. קודם כל זה שניים. אנחנו קודם כל אומרים שזה שניים. ובשלב הראשון, הגוף, אותו רובד חיצוני, מנסה להשתלט. העירוני לא מזהה דעת המלך, לא נותן לצאת אל הפועל. ולכן בשלב הראשון אנחנו אומרים לעירוני, עזוב, עזוב, אתה לא המרכז פה, תן לי לגלות את הנשמה שלי. ואני עכשיו נפתח לעולם הרוחני, לעולם הנשמתי. בשלב מתקדם יותר, אני בעצם מבין שהנשמה הזאת צריכה לצאת לפועל איך? באותו גוף שאותו סילקתי, אני צריך לחזור אליו עכשיו מחדש, וללמוד איך הוא עכשיו כלי להוציא לפועל את אותה נשמה. כן? וזה, זה אמור להיות על פי הסגנון המיוחד שלי. על פי הנפש המיוחדת שלי. להכיר מחדש את כוחותיי ולהבין שהם לא באו סתם להוציא לפועל איזה רצונות פרטיים נמוכים, אלא הם באו להוציא לפועל את הרצונות האידיאליים שלי. ואז אני חוזר לאיזון הזה בין בי לבין נשמתי. כן? זה בעצם תהליך שהרבה פעמים הוא קורה גם בתהליך רוחני. הרבה פעמים כשאני נכנס לתהליך רוחני, בשלב הראשון, אין לו, הוא לא רוצה לשמוע את הגוף בכלל, אלא יש איזה נשמה, תורה, קדושה. אבל באיזשהו מקום זה לא בריא, וזה לא נכון, זה לא אמיתי. אנחנו לא, בסוף התורה לא רוצה לגדל נזירים, רוצה לגדל אנשי קודש. אנשי קודש. הרב קוק על הפסוק, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כי אם בתורת השם חפצו. הרב אומר, קודם כל צריך להיות אשרי האיש. מה זה איש? אדם מלא בכוחות. ואז בתורת השם חפצו, ולחבר את שני הרבדים האלה. את האשרי האיש, את העוצמה האישיותית, אם בתורת השם חפצו. את הבי עם נשמתי. את העולם האידיאלי שיופיע בתוך האישיות עם כוחותיה. אז זה כאן במרחב של הגדרה שהוא מאוד מאוד עדין וגם חשוב, יש לו עוד הרבה נפקמינו. האם אנחנו מחנכים ילדים לאהבת תורה ולמעיסה בחיי הגוף, בכישרונות החיים, או שאומרים, לא, זה חשוב מאוד לפתח כישרונות החיים, וכן, כן, אבל עוד יותר חשוב לפתח את העולם הנשמתי, אבל גם חשוב מאוד לפתח את כישרונות החיים. כן? וזה בסוף מגיע להרבה הרבה נפקמינות חינוכיות. היום בבתי ספר, כן, תיכונים וכולי, אתה הולך לתיכון, היום תיכון מודרני, חילוני, פה בארץ ישראל, כוחות הנפש מתפתחים שם, אנשים לומדים להיות אנשי חלל, לומדים פיזיקה ברמות אדירות, מוזיקה, כל כוחות החיים מתפתחים בצורה אדירה. זאת אומרת, הנפש מאוד מאוד מפותח, אבל הרמה האידיאלית, הרמה הערכית, יש פה חוסר הלימה לגמרי בין הבי לבין נשמתי. מצד שני, יכול להיות גם תופעה הפוכה, שמחנכים לתורה, תורה, תורה, שזה ודאי עיקר חיינו, אין ספק. אבל בסופו של דבר, אין לתורה הזאת כלים להופיע. כי ודאי שיש שבט לוי בעם ישראל שאמור להופיע רק תורה. אבל בסופו של דבר, בעם ישראל יש הרבה הרבה שבטים שאמורים להופיע את התורה בתוך החיים, בתוך כישרונות החיים. ותורה תופיע בתוך צבא, ותורה תופיע בתוך פוליטיקה, ותורה תופיע בתוך חקלאות, ובתוך תרבות, ובתוך שירה, ובתוך מוזיקה. זאת אומרת, צריך גם את כוחות החיים לפתח. גם את הבי, לא רק את הנשמתי. ואחר כך את החיבור ביניהם. תמיד הכי קל ללכת לאחד הקצוות, אבל האתגר הוא בחיבור הזה. כן? בין הבי לבין הנשמתי. כן.
יש סיפורים הרב קניבסקי, שכאילו הבית שלו היה מאוד מאוד דל,
אז צריך לדעת. קודם כל, בוא נגיד שתי תשובות. תשובה ראשונה, גם לאדם כזה שחי את העולמות העליונים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, בסוף יש משפחה ויש נכדים ויש חיי חברה ויש הנהגת ציבור. כל זה קשור אל ההופעה של התורה. כן? ובוודאי שהפרופורציות הן אחרות. למה? כי הוא אדם שחי את הרובד הנשמתי לא רק בשביל עצמו, אלא בשביל כל האומה. ולכן זה כמו שבט לוי. שבט לוי שעליו דיברנו, הוא ודאי שהנשמתי שלו הוא יותר גדול מהבי. נכון? הפרופורציה היא שונה. אבל רוב השבטים בעם ישראל זה אחרת. נכון? יש שבט של פוליטיקה, יש שבט של הנהגה, יש שבט של צבא, שבט של חקלאות. וגם הם צריכים להיות שיהיה להם נשמתי. אבל הפרופורציה בין הנשמתי היא תהיה שונה. אז קודם כל אדם צריך להבין שאין אדם שאין לו את החיבור. ואחר כך המינון, האם אני משבט לוי, או אני משבט דן, או זה כבר אחר כך ברור כזה שאנחנו עוברים. בסדר? אבל החיבור הזה הוא מאפיין את עם ישראל, כי זה הורדת שמיים לארץ. זה הורדת העולם האידיאלי לכוחות החיים. בסדר? לכן, בואו נראה עוד ביטוי, אם דיברנו, רובד אחד זה החיבור הזה, בתוכנו, בין בי לנשמתי. החיבור הזה הוא כל כך מהותי, שהרמח"ל בדרך השם, שהוא מסביר לנו את ה... דרך השם הרמח"ל מסרטט שם את כל העולם הרוחני, מי לידת האדם ועד לעתיד לבוא ועד תחיית המתים וכל הרבדים וכו'. והרמח"ל אומר, הרבה פעמים אנחנו גם מכירים את הרמח"ל יותר ממציאת ישרים, שאדם נברא להתענג על השם בעולם הבא, והעולם הזה הוא רק פרוסדור וכו', נכון? וזה מייצר לנו לפעמים הבנה שהעולם הבא, בעצם השלב היותר נצחי, זה שלב של נשמה בלבד. נכון? כי אנחנו בעולם הזה 120 שנה חיים ברובד של הגוף. אחר מכן, אנחנו עולים לעולם המיליון יותר, עולם נשמתי, עולם שיש בו רק עולם של נשמה. אבל הרמח"ל בדרך השם מסביר דבר מאוד מופלא. אומר הרמח"ל, באמת הנשמה והגוף, כשהם מחוברים בשלב הראשון של חיינו, אנחנו מנסים כל הזמן לחבר אותם יותר ויותר, אבל זה עד רובד מסוים. ויש בזה, הנשמה לא יכולה להופיע בשלמותה עדיין. כל אחד לפי מדרגתו, קם הוא הצליח להופיע את החיבור הזה בין נשמה לגוף. ולכן לעתיד לבוא, אחרי 120 שנה, הנשמה והגוף נפרדים ועוברים תהליכי תיקון כל אחד באשר הוא. זה בשלב של שלב ב' מה שנקרא, אחרי 120 שנה. הנשמה והגוף נפרדים, וכל אחד עובר תהליך תיקון מאשר. ואומר הרמח"ל, יש שלב יותר מתקדם. שאחרי תהליך התיקון, הם חוזרים להיות ביחד. הם חוזרים להיות ביחד באופן שבו יותר לעולם לא יסתרו זה את זה. והנשמה לא רק שלא תופרע על ידי הגוף, יש שם כל הזמן התנגשות וניסיון, אלא הפוך. הנשמה יכולה לצאת אל הפועל על ידי הגוף ברובד הרבה הרבה יותר מתקדם מאשר בלעדיו. זה ברובד השלישי. מה שהרובד שאנחנו קוראים בשפתנו, תחיית המתים. זאת אומרת, יוצא מפה דבר מופלא, שזה לא רק באיזשהו שלבי ביניים, אלא גם בשלב הכי מתקדם. נשמה וגוף אמורים להופיע יחד. והגוף אמור להוציא לפועל את הנשמה יותר אפילו מאשר הנשמה יוצאת אל הפועל מצד עצמה. ללמדנו עד כמה זאת הבריאה האלוקית הכי 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 שלמה. בי נשמתי. ואת שני הרבדים האלה אנחנו רוצים להכיר, לפתח, לפתח כל אחד בנפרד, ואחר כך לפתח גם את הקשר ביניהם. בסדר? שאלות, הערות, כן. לא, רק ההבדל הוא שבעולם הראשון אכן יש סתירה, באידיאל אנחנו רוצים ללכת ולגלות יותר ויותר חיבור והרמוניה. בפועל, כיוון שחטאנו וחטא אדם הראשון וכו', יש הרבה סתירה ומאבקים בין נשמה לגוף, ממילא הנשמה בגלל חטאי הגוף לא מסוגלת להופיע בכל הערתה. היא מופיעה בצורה מאוד מאוד מצומצמת. בשלב השני מופיעה בצורה יותר גדולה, כי היא כבר לא עם הצמצום של הגוף, אבל בשלב השלישי היא מופיעה בצורה עוד יותר גדולה עם הגוף ומתוך הגוף. מה? כי בשלב השלישי, מכוח מה שאדם מתאמץ לקיים מצוות ולהתקדם בשלב הראשון, על גבי זה, התיקון של השלב השלישי, מופיע השלב השני, על גבי זה מופיע השלב השלישי, והוא זוכה בכל שכר עבודתו שהוא עבד, לזכות לראות איך ההרמוניה הזאת פועלת בצורתה הכי שלמה והכי אידיאלית. ואז הגוף הופך להיות הגילוי העוד יותר מורחב של הנשמה. בסדר? אז המאור עליים אומר ככה, כשאברהם אבינו בעצם סוג של צריך לצאת מהארץ, יש לזה גם את הביטוי הפיזי, נכון? הוא יוצא מארץ אחת והולך לארץ ישראל. אבל במובן של עבודת השם, הוא יוצא מהארציות האחורה, מה שקראנו בשלב הראשון, כן? הוא עובר, כן? יוצא מהארציות שהיא מכסה את הגוף, מורידה אותו, וכן? אותה ארציות אגואיסטית, נמוכה, שפלה. הוא יוצא ממנה. אבל הוא יוצא ממנה לא כדי להיות מנותק מהחיים, מנותק מהארציות, להיות איזה שם בנוח, אל הארץ אשר אראך, הוא יוצא מהארציות כדי להתחבר אל הארציות ברובד מרומם יותר, ברובד אידיאלי יותר, ברובד שהיא הופכת להיות הגילוי של הנשמה. כן, כן, בעצם אברהם אבינו, האבות כאילו, באיזשהו מקום אפשר להגיד בצורה מסוימת, חיו כבר את הרובד השלישי שאליו כולנו באיזה מסע ארוך, הם כבר חיו באיזשהו מקום את המדרגה הזאת. את השלב, הנה, אני אראה לכם עוד במה, משך חוכמה, שזה מה שהוא אומר. הם כבר חיו את השלב העתידי הזה שעודו עליו אנחנו חולמים. המדרגה הזו תחיית המתים. אגב, בגלל זה חברון נקראת פתח גן עדן, נכון? מה זה גן עדן? זה השלב הזה. השלב הזה שבו הגוף לא רק שלא סותר את הנשמה, אלא הפוך, הוא מוציא לפועל את הנשמה פי כמה וכמה מאשר שביל אדם. אז טוב, אז האבות כבר חיו בגן עדן, עכשיו הם מייצרים לנו פתח, מייצרים לנו כיוון, איך להתקדם בכיוון הזה, לשחזר את המדרגה הזאת, אבל לא רק כבודדים, אלא כעולם. כעולם שיודע ללכת מהארציות האחורה, לך לך מארצך, אבל לא ללכת מהארציות האחורה כדי להתנתק מהחיים, ולהפוך להיות כאלה אנשים שמזלזלים בגוף, מזלזלים בעולם, מזלזלים במדינה, מזלזלים בחיים. זה מין דפוס כזה הרבה פעמים, דווקא אצל אנשים רוחניים. הם יודעים ללכת מהארץ, אבל הם נשארים שם. נשארים ברובד של הוואי, נשמתי, כן, איזה עולה, אבל לא אומר הרב, לא, אל הארץ אשר הרקע. אל הארץ אשר הרקע, חוזרים אל הגוף ומגלים שדווקא מתוכו הנשמה יוצאת אל הפועל. כמו שאומר הרמח"ל, כן, של העתיד לעתיד לבוא, זה המגמה. וממילא אנחנו מבינים שכבר זה המגמה בעולם הזה. זה בעצם מצווה, מה זה מצווה? לקחת אור אלוקי, והוא יוצא אל הפועל דווקא בחיים, דווקא בגוף, דווקא בתרי"ג איברים. מוציאים לפועל תרי"ג מצוות. זאת אומרת, הקדושה בעולם הזה יוצאת לפועל מתוך הגוף, אבל לא מתוך הגוף האחור. אז לכן, הרבה פעמים זה דורש איתנו שני שלבים. שלב ראשון, בוא נתנתק מהגוף האחור, לך לך מארצך. תתנתק מהגוף האחור הזה כדי לגלות איפה עיקר האוצר נמצא. עיקר האוצר נמצא בנשמה. אבל שלב שני, חוזרים חזרה הביתה ומגלים שהנשמה הזאת יוצאת לפועל בתוך החיים, בתוך מרחבי החיים, בתוך העולמות האישיותיים, בתוך פשטות וטבעיות החיים.
כאילו להרחיק ממך, לא כאילו לקדש הכל.
אז גם, עכשיו אני, אם את מורידה את זה עכשיו לעולם של עבודת השם, אנחנו נדבר עליו בהמשך. ודאי שיש בי רבדים שאני צריך להיות בהם בבחינת לך לך מארצך. עוד לא הגעתי אל הארץ אשר הראת. כי אלה כוחות חיים שמבחינתי היום, איפה שאני נמצא, וכל אחד נמצא במקום אחר בסקאלה, כן? אבל יש רבדים מסוימים שבאים מבחינתי לך לך מארצך, תיזהר, זה החומר האחור, זה לא החומר המגלה. זה לא החומר שמקדם את הנשמה, זה החומר שחוסם את הנשמה. לך לך מארצך. אבל בסוף, תדע לך שהמסע רוצה בסופו של דבר להגיע לזה שכל כוחות החיים בעולם הזה, לא שאני מסוגל כרגע היום, אבל לעתיד לבוא, או ככל שהמסע מתקדם, אנחנו יכולים לחזור לכל כוחות החיים ולראות שכולם נועדו לקדם את הנשמה, אל הארץ אשר הראת. כן? כי בסופו של דבר, האוצר נמצא פה, בתוך העולם הזה. כמו שמבאר הכוזרי שהעולם הזה הוא בעצם מכיל בתוכו בפנימיותו את העולם הבא. העולם הבא זה העולם שהולך ובא. הולך ולאט נוכל לגלות איך העולם הזה מכיל בתוכו נשמה אלוקית בכל הכוחות שלו. עכשיו יש רבדים שאני באופן אישי עוד לא יכול לגלות. בסדר? אני בבחינה, אני פה במקום הזה, אני בבחינה של לך לך מארצך. ויש מקומות אחרים שאני כבר יכול לבוא אל הארץ הריקה. יש מקומות שאני חצי דרך, בסדר? זה דורש המון המון התבוננות, המון כנות. בסדר? אבל זאת הסיבה שהתורה, גם כשהיא מאפשרת את עולם הנזירות, היא מאפשרת אותו באופן זמני. מה זה נזירות? זה בדיוק זה. הנה אומר הנזיר, אני כרגע במקום שהארץ מאחירה אותי, שהארציות מפילה אותי. לך לך מארצך, אבל לך לך באופן זמני. אל תהפוך את זה להיות, הנה האידיאל של התורה זה לנטוש את החיים, ולנטוש את הגוף, ולהראות איזה זלזול. לא, 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 זה באופן זמני. אל הארץ אשר הראת. בסופו של דבר אנחנו רוצים לחזור אל החיים האלה ולקדש אותם, והקדושה יותר מתקדמת יוצאת לפועל בתוך החיים, ולא בניגוד מהחיים. אבל זה לא אומר שאנחנו כבר שם. יש בהחלט רבדים שאנחנו עדיין נפגשים עם החומר האחור, לך לך מארצך. בסדר? זה דורש התבוננות, באמת מאוד מאוד, מאוד גם אישית בסופו של דבר. על הסוגיה. בואו נראה להשלמת העניין, נראה פה את מקור חמש. משך חוכמה, רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק. כן, הוא היה בא, כן, דור לפני הקמת המדינה, אחד מגאוני הדור. גם אנחנו עדיין באברהם אבינו, בואו נראה את איך הוא כותב את זה במילים היפות שלו. נשלים לנו את התמונה. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. כן, אברהם בונה מזבח להשם הנראה אליו. העניין הוא על פי מה שכתוב, מבשרי אחזה אלוקה. תראו את הפסוק הזה, איך עכשיו הוא מצלצל לנו חדש. מבשרי אחזה אלוקה. אני יכול על ידי הבשר שלי לחזות אלוקה? מה, באופן שלא יכולתי בלי הבשר? זה פסוק, זה מצלצל עכשיו הפסוק הזה. מבשרי אחזה אלוקה. והוא לדעתי, כי הנפש עצמו משכיל רוחני, משיג אמיתת השם יתברך, מציאותו ומוראו וכבודו. כן, הנפש פה, מה שהוא קורא, זה מה שאנחנו קראנו לנשמה. הרובד הנשמתי שבתוכנו, יש בו רובד מאוד מאוד עליון של השגות רוחניות ושל דבקות בהשם. אבל, רק בשביל שמלובש בחומר גס, זה החומר האחור שעליו דיברנו, החומר של השלב הראשון. מסך מבדיל, חוצץ בינו לבין אביו שבשמיים. נחוץ לנו התורה, שהיא כלי המחזה, מיקרוסקופ, לזכך החומר ולהסיר מלבושיו הצועים עד שישוב כמו טרם יוולדו. התורה לאט לאט מזככת לנו את העולם החומרי, כדי שלא יסתור את העולם הנשמתי. אני אדייק פה לסוגריים, בסדר? אם כן, הנראה כי זה ביכולת החומר להזדכך. עד אשר לא מפסיק בין זוהר אשנבי הרוחני, לבינתי לחצוץ בהשכלתו. אבל לראות יותר מאשר יראה המשכיל, ביותו בעצמו בלא לבוש הגשמי, זה אינו באפשרי. לכן אמר כי לא כן, כי כאשר יש כלי הבטא וכלי המחזה, אשר יגדיל חוש הראות אלף פעמים, כמו שיש מיקרוסקופ שמגדיל את הראייה בכמה וכמה פעמים, כפי היותו כן, יש בכוח השלם האלוקי לזכך את החומר, זאת אומרת התורה יכולה לזכך את החומר, עד כי ישוב למחזה מנותשה ובהירה, מגדל את עיני הנפש אלף פעמים לאין מספר, שתראה מראות אלוקים, וזה מי בשרי, מן הבשר הוא החומר הגס, איך זה, כמו על ידי מחזה מגדלת אלוקיי. מחזה מגדלת, הכוונה זכוכית מגדלת. זאת אומרת, התורה הופכת את החומר לזכוכית מגדלת של הנשמה. כן? ככה, יוצא ככה. בהתחלה החומר הפוך, הוא זכוכית מקטנת של הנשמה. הוא זכוכית מקטנת, הוא זכוכית חוסמת. הוא אחור, הוא חוסם, ואז יש מאבקים גדולים עם החומר. זאת אומרת, בהתחלה זה יכול להיות הרבה הרבה שנים, כן? זה לא חייב להיות תקופה קצרה. אבל החומר הראשוני שאיתו אנחנו נפגשים, החומר הגס, החומר האחור, הוא חומר שהוא זכוכית מקטנת, מאפילה ומצמצמת את הנשמה. מה עושה התורה? מזככת, 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 ומפגישה את הנשמה יותר ויותר עם הגוף, ולאט לאט הגוף נעשה יותר ויותר צלול. אבל סוף התהליך הוא לא רק שהגוף לא יפריע, אלא שהוא יהפוך להיות זכוכית מגדלת, מבשרי חזה אלוקה. באופן שאני אוכל על ידי הגוף להגיע למדרגות רוחניות יותר גדולות מאשר בלעדיו. כן? ולכן אמר, אחזה ולא אראה, והוא ביאור ורעיון יקר. וזה נמצא כי דבר אלוקים שמענו, גם לנחש, גם לדג, הוא מתייחס לכל אלוקים. הוא השגת חפץ השם ורצונו בנמצא, בנמצא זה השומע בפרט. אחרי עוד כבוד אלוקים, זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, יהיו בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, לייצר הרבה הרבה דברים חיצוניים, אבל אף אחד מהם לא יכול לראות. מה שכתוב כאן זה, הקדוש ברוך הוא נראה, כבוד השם נראה על אברהם, זה לא מצאנו בנבראים פחותים. והאדם הראשון קודם החטא, היה חומר זך ובהיר, אשר לא חצץ מאומה בינו למראה כבוד השם, לכן הלך ערום, כי המשכיל הרוחני בא להצטרך לחסות בשר הערבה, ושווה לו למקום הנחת התפילין, כי לא הייתה לו שום תאווה ועניין רע. זאת אומרת, לפני חטא אדם הראשון, החומר לא חצץ שום דבר, ולכן אדם הראשון יכל ללכת עירום ולא התבוששו, כי לא היה במה להתבושש, כי לא היה שום סתירה בין העולם החומרי לבין העולם הנשמתי. זה היה עולם אחד שמביע ביחד את כבוד השם. אך כאשר אכל מעץ הדעת נתהפך לחומר גס, מובדל באמיתת השגתו והתקרבות אלוקים, וחומרו חצץ וכוחות רעים מולידים התאווה והכעס, נקימה, דמיונות כוזבים. לכן ידעו כי עירומים הם והתבוששו. כי אתה הייתה המקום לבשר ערווה. לכן כתיב וישמעו את כל השם אלוקים, רק שמעו קולו ולא ראו כבוד השם, ויקרא השם אייקה, ויאמר את קולך שמעתי בגן. זאת אומרת, אדם הראשון אחרי החטא, הוא רק שומע את קול השם, אבל קול השם, אבל כבוד השם לא נראה אליו כבר. הוא איבד את המדרגה הזאת שכבוד השם ייראה אליו. היינו שמעתי ולא ראיתי כבודך ויראה כי עירום אנוכי. זאת אומרת, החומר הפך להיות חוצץ בינו לבין אלוקים. מתי? אחרי החטא. לא לפני החטא.
כאילו הדעת הפכה להיות החוצץ.
מה?
כאילו הדעת הפכה להיות
החוצץ בין הנשמה. החטא הוא בעצם גורם עכשיו לפער גדול מאוד בין הגוף לבין הנשמה. כן? יש עוד מעט אני אגיד לכם השלמה מאוד יפה על זה. בתורתו של רבי מאיר, במקום כתוב שאחרי החטא, הקדוש ברוך הוא יצר לאדם הראשון ולחווה קוטנות אור בעין. נכון? קוטנות אור. הגמרא אומרת שבתורתו של רבי מאיר כתוב במקום קוטנות אור בעין, קוטנות אור באלף. קוטנות אור באלף. מסביר את זה השל"ה הקדוש בהתאם למה שאנחנו לומדים כאן. קוטנות אור, אור מלשון ערווה. דבר שהוא כבר סותר את הנשמה. זה מה שקרה לאדם הראשון שהלבוש החיצוני, הגוף, הפך להיות אור בעין מלשון ערווה, מלשון רע, מלשון ערירי, מלשון, כן, הרבה הרבה העין והרי שמבטאים כיסויים חיצוניים לא טובים. אז אחרי החטא, האדם הראשון קיבל קוטנות אור, דהיינו נוצר פער גדול בין הנשמה לבין הגוף. הגוף הפך להיות קוטנות אור. אבל בתורתו של רבי מאיר, הוא כתב קוטנות אור באלף. דהיינו באו לומר שהגוף הזה אומנם באופן זמני הפך להיות אור בעין, דבר שהוא ערווה, דבר שהוא רע, דבר שיש פער בינו לבין הנשמה, אבל לעתיד לבוא, האור יהפוך לאור באלף. והגוף לא רק שלא יסתור את הנשמה, אלא יאיר אותה, כמו שהוא אמר פה, למרחבים יותר עצומים מאשר מבלעדי הגוף עצמו. בסדר? אותו רעיון כמו שהוא. אומר עכשיו, הוא סוגר את הרעיון לגבי אברהם אבינו, והנה מן אז לא מצאנו רק ביומר השם, אבל לא בירא השם. רק שבא אברהם לארץ ישראל, זה ממש הקדמה לפרשת השבוע, פרשת וירא, שבא אברהם לארץ ישראל, והיה לנו את ברית המילה בסוף הפרשה הקודמת, שזיקחה בצורה הכי סופית את גופו של אברהם, אז יזדקה חומרו, עד כי שב כאדם קודם החטא. אברהם אבינו משחזר את מדרגת חטא אדם הראשון, לפני חטא אדם הראשון. והגוף הופך להיות כל כך זך כמו לפני החטא. וזהו בהירה השם אל אברהם. היינו שמתחילה ראה אותו, וזה כוונת הפסוק פה, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. היינו שראה אותו קודם האמירה, שלא חצץ החומר מאומה. זאת אומרת, כמו שאדם הראשון היה לפני החטא, כך חזר אדם הראשון להיות בעל קוטנות, אברהם אבינו להיות בעל קוטנות אור, ולא בעל קוטנות אור. דהיינו כשהנשמה שלו מוציאה לפועל את הגוף, והגוף הופך להיות גילוי של הנשמה, ולא כיסוי של הנשמה. כן? וזה, וכן קבלת הפסוק, ויראה אל אברהם, יצחק ויעקב, וכן תמצא אצל כל אחד מהאבות, ויראה אליו השם, ודוק היטב. אצל כל האבות כתוב ויראה אליו השם. מה זה ויראה אליו השם? איך אדם יכול להפוך להיות גילוי כל כך עליון של כבוד השם? רק כשהגוף כבר לא סותר את הנשמה, מדרגת האבות והאימהות הקדושים. אז זה הפתח של גן עדן. עכשיו, זה בסוף גם נפקא מינה לגבינו. אנחנו לא לומדים רק על האבות והאימהות כמדרגה רחוקה. זה נפקא מינה לאיזה דרך אנחנו צריכים ללכת. צריכים ללכת בדרך שמצד אחד, בקומה הראשונה, קודם כל מזהה שעיקר האוצר נמצא בפנים. והפנימיות שלנו הרבה יותר חשובה לנו מהחיצוניות שלנו. בוודאי שזה מאחד על החשבון השני, או שאנחנו מזהים שהגוף הוא מאחיר את הנשמה, לך לך מארצך. ואנחנו בוחרים בפנימיות, כי היא הזהות היותר עמוקה שלנו, היותר אידיאלית שלנו. וכשהגוף הוא אחור, אנחנו נברח ממנו. ונעדיף תמיד את המימד הנשמתי על פני המימד החיצוני. זה ברובד ראשון. אבל ברובד מתקדם יותר, בתהליך ארוך טווח יותר, למה אנחנו נשאף? אנחנו נשאף לעשות שלום בית פנימי בתוכנו. בין הרובד הנשמתי לרובד הגופני. נשאף לא לברוח מהארץ, נשאף לחזור אל הארץ. שוב, בזהירות, כמו שאמרנו, באותם רבדים שאנחנו כבר יכולים לראות שזה לא סותר. באותם רבדים שאנחנו כבר יכולים לראות שהאישיות, שהבי, מוציא לפועל את הנשמתי. נשאף לקדם ולהוציא לפועל את הגוף, בטבע החיים, את הכישרונות, כי בסופו של דבר הם מוצאים לפועל את הנשמה. האור בעזרת השם לאט לאט הופך לאור באלף, וכך הנשמה יוצאת אל הפועל על ידי הגוף ומתוכו. בעזרת השם. בסדר? שאלות, הערות? טוב, עד כאן להיום. טוב, שעד כוח. תודה רבה.